אוקיי, צהריים טובים. אנחנו נתחיל. סדרת שיעורים. השיעורים התייחסו לשאלת הקשר בין מה שנקרא מוסר אנושי ומוסר האדם לבין רצון הקדוש ברוך הוא. דבר שכמובן עולה בפרשייתנו, ספר בראשית. בפי חז"ל, ספר בראשית מכונה לא כספר יצירה, למרות שזה ספר שמציע לנו ומצייר לנו יצירת ובריאת עולם, אבל הספר נקרא ספר הישרים. מי שרוצה, ראיתם את ההקדמה של הנציב, אבות גילו את הקדוש ברוך הוא, לא דרך גילוי שכינה ולא דרך תורה, כי הם חיו לפני הר סיני, כמובן, חז"ל אומרים שאברהם, יצחק, יעקב, אבות ואימהות, הבינו בצורה אינסטינקטיבית את התורה, אבל ברור שגילו את הקדוש ברוך הוא גם דרך המוסר הפנימי, המוסר האישי, העקרונות, האתיות, היכולת להבדיל בין טוב לבין רע, נכון ולא נכון. אז מה בעצם הקשר והיחס בין המערכת הזאת הפנימית, הטבעית, האנושית, המוסרית, שקיימת בכל אחת ואחת, לבין רצון הקדוש ברוך הוא שמונחת עלינו בהר סיני? זה דבר שרב עמיטל התייחס אליו, גם רב לחנצין התייחס אליו, אז קודם נלמד את רב עמיטל, אחר כך את רב לחנצין, פחות או יותר הגישות הן שוות, ההתייחסות והסטייל, כמובן, קצת שונה ואופייני לכל אחת. אז מקור ראשון, אומר רבי יוחנן, גמרא בערבון, גמרא מפורסמת, ידועה, אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול, גזל או גזל מנמלה, אריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול. זאת אומרת, גם בהדר איזה ספר מהקדוש ברוך הוא שמורה לנו איך להתנהג, איזה מידות לבנות, איזה דברים ראויים, איזה התנהגויות הן לא ראויות ולא רצויות, היינו יכולים להסתכל בספר אחר, ספר הטבע, ספר מסביבנו. להסתכל על חיות ובהמות ולבחון ולהכיר כל מיני מידות מעניינות. כמובן, עין בוחנת, לדעת איזה מידה לקחת מאיזה בהמה ואיזה חיה, אבל היינו יכולים להסתכל על הנמלה, לדעת מה זה שיתוף פעולה, ומה זה עבודה, ומה זה זריזות, והיינו יכולים ללמוד מהחתול, מה זה צניעות. כמובן, צריכים להגדיר כל מידה ומידה, אבל בעצם אני יכול להסתובב בחיים ולגלות את כל המידות. ובעצם, מה שרבי יוחנן טוען, גלום, latent, באיזה פסוק בישעיה. בפרק ראשון בישעיה, כשישעיה רוצה להוכיח את עם ישראל על בגידתם, על כך שהם צרו מאחרי עבודת השם, הם לא לויאליים לקדוש ברוך הוא, אז הוא ממשיל את המרד של עם ישראל לאיזה שור שלא מכיר את בעליו. פסוקים ידועים מפורסמים, ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, אני לא התבונה. זאת אומרת, אפילו השור והחמור מכירים טוב, אפילו השור והחמור נאמנים לבעליהם, ואתם לא. מה ההנחה פה? שיש כאן משווה, יש כאן שוויון מסוים. ואם מצופה מהשור שהוא יאמין ונאמן ולויאלי, אז גם מעם ישראל וגם מאנשים אפשר לבוא מהדרישה הזאת. כי אם אני רואה את השור ואת הבן אדם או את היהודי כקטגוריה שונות, אז בסדר, אז יש אולי להוכיח שור שהוא לא נאמן, אבל מה הקשר לעם ישראל? אז כנראה, כן, קחי בבקשה הכי דפים. אז כנראה שיש כאן שוויון מסוים, שלולי התורה הייתי יודע מה זה לויאליות ומה זה להיות אדם נאמן ומסור מהשור, ואז בא ישעיה ולא רק שבגדתם בתורה, גם בגדתם בכל מיני נורמות טבעיות בסיסיות בטבע, ביקום, ואתה פחות משור. אז מה שישעיה מכניס לתוך הפסוק, רבי יוחנן מבליט. הנה יכולים ללמוד מכל מיני בימות שונות. המושג הזה שיש ספר, במרכאות, שממנו אפשר ללמוד מידות ומוסר ועקרונות והתנהגות, הדבר הזה נמצא באיזה משך חכמה מאוד מאוד מעניין. שפה משך חכמה זה רבי, מי זה משך חכמה? מי שהיא מכירה, מי זה משך חכמה? מי כתב את המשך חכמה? מאיר, שמחה, משך, מאיר, שמחה, הכהן, חף. משך חכמה, מאיר, שמחה, הרב של דווינסק. איזה ספר אחר, לא בדיוק כתב, זה נכתב לכם אותו, אור שמח יפה על הרמב״ם, גם כתב חידושים על הש"ס. הוא היה אחד מגדולי מנהיגי הדור האחרון לפני השואה. הוא כיהן כרב בדווינסק, שזו עיר גדולה באודסה, עיר גדולה ביוקראין, בליטא. הוא היה אחד ממנהיגים. יש מכתב מאוד מעניין, שלפני 120 שנה, פחות או יותר, ב-1900, הזמינו אותו קהילת ירושלים להיות רב שלהם. הוא סירב, הוא נשאר בדווינסק. אבל יש מכתב שנכתב על ידי אנשי דווינסק לאנשי ירושלים. מה פתאום שאדם יעזוב את דווינסק להגיע לאיזה מקום נידח של ירושלים, מקום קטן? הוא הרב בדווינסק, איך העזתם? מה חשבתם שהוא יעזוב את דווינסק להגיע לאיזה 1,000 יהודים שגרים בירושלים? מטורף, שטויות, מה אתם חושבים? היום דווינסק והיום ירושלים, כן, צריכים לדעת ש... זה מסר מאוד 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 חשוב בגילכן. בגילכן נראית שכאילו העולם הוא קבוע והוא קשוח ומה שקיים הוא מה שיהיה. העולם מאוד מאוד נזיל ומאוד פתוח. ותקבלו החלטות ותנהלו את ההחלטות והבחירות שלכם. זה בעצם אולי אחד מהמסרים הכי מרכזיים של ספר של פרשת חיי שרה. כי בעצם אליעזר או עבד אברהם מתחיל את הפרשה כעבד, כאדם ארור, כאדם שבא ממשפחת חם, ועושה את המעבר להיות חלק מהמשפחה של ברכה, בו ברוך השם, הם מזמינים אותה. בעצם אפשר להפוך את העולם מעולם של כללה לעולם של ברכה, ולא לקבל את המקום שלך בחיים. לראות כאילו העולם הוא גדול, כבד, טעון, אי אפשר לזיז אותו. ולכן קצת נשמע כאילו אדם, במיוחד בעולם שלנו, בעידן המודרני, קשה להאמין, אני שומע את זה הרבה מדור שלכם, כאילו העולם נשמע, או יש איזו תחושה שקשה להזיז את העולם, העולם הוא כבד, הוא לא כבד. אז זה 100 שנים, אף אחד לא היה מאמין שיש כל כך ריכוז של יהודים בישראלים, ואין אף יהודי באודסה. והיום כמובן יש יהודים באודסה, אבל לא ריכוז כפי שהיה. יופי. אז המשך חכמה כותב משהו מעניין על הפסוק בפרשת כי תישא, סליחה במשפטים, המספרים כאן משובשים קצת, ויאמר השם אל משה, עלה אלי ההרה, החלק השלישי פה, ויהי שם, למה הקדוש ברוך הוא מזמין את משה, מה החבילה שהוא ייתן לו? ויתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי להראותם. יש כאן כפל לשון, יש כאן הרבה מילים מיותרות. מה נותן לו? לוחות אבן, תורה, מצווה שכתבתי. אז המשך חכם מדייק שיש כאן, כפי שאמרתי, חבילה. מה הוא כותב? אשר כתבתי, לא ייתכן על תורה והמצווה. בנראה, הוא מביא את הגמרא בערבין. דיל מלא ניתנו תורה. היו למדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה, דרך עץ ותרנגול. לכן אמר אשר כתבתי. המילים בסוף באים... להדגיש שהקדוש ברוך הוא מסר לו גם תורה, גם עשרת דיברות, גם פרשת משפטים, אבל גם ספר הטבע. סמלי, כי ספר הטבע כבר קיים. אבל הקדוש ברוך הוא, כן, אין יותר מקורות. אין שם. הקדוש ברוך הוא נתן למשה אשר כתבתי. זה ספר שהוא כבר כתב לפני הר סיני. אשר כתבתי עוד פעם בספר הטבע אשר יצרתי. שזה ספר של השם יתברך היוצא. הספר שקוראים מבחוץ הוא גם ספר של הקדוש ברוך הוא. הוא לא ספר כל כך ישיר, כי אני צריך לדייק ולראות, אני לא יכול לשבת וללמוד מהחתול. הריכוז, הסאטוריישן, הווליום של האינפורמציה שאני יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מורכז, אני יושב ולמד בבא בתרא, אני יושב ולמד סנהדרין. מי שעושה טיול, אז בסדר, יפה, זה חשוב, אני לא נגד טיולים, אבל הוא צריך לתרגם איך לראות את הקדוש ברוך הוא בטבע. זה טוב, זה חשוב, אבל מי שיושב ולומד תורה, אז הוא שומע, הוא עושה אינטרוויו עם הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב על איקס, מה אתה חושב על קניין, מה אתה חושב על איסטר, מה אתה... אז אני שומע את רצונו בצורה ישירה. אז זה ספר, אבל זה לא ספר כמו ספר תורה, אבל זה גם ספר. ומה שחשוב במשך חכמה, שהקדוש ברוך הוא שילב את הספר הזה בתוך חבילת הר סיני. הייתי חושב שהספר הזה קיים, יש מי שיגיד, שנייה, יש מי שיגיד שאחרי הר סיני הספר הזה כבר לא רלוונטי, כי התורה עקפה. והתורה בעצם פוסלת ושוללת, אבל גם מי שאומר שהוא קיים, הוא לא חלק מהמסירה. מה שמשך חכמה טוען, שהקדוש ברוך הוא מסר, הנה ספר תורה, לוחות האבן, וגם מוסר ספר הטבע. חלק מחבילת הרסינה, וכמובן נבדוק את זה עוד מעט, כן.
אבל יש את חברים שמסתכל ברגע בר אלמה, אז חשבתי ההפך, שיש לנו את התורה, וזה כאילו, זה התורה שיש לנו, כאילו, לא כל כך אותו תורה שמסתכל בר אלמה, כי יש לנו כאילו את האמיתי של התורה ואת הרעיונות, ואז הקדוש ברוך הוא כתב את זה ונתן לנו את זה, אבל זה לא שממש יש ספר טבעי, כי הטבע זה התורה.
נכון, הכל טוב. הכל בא מהקדוש ברוך הוא.
כן,
יש כתובת אחת.
זה התורה, כי יש לנו להסתכל בר אלמה.
כן, אבל גם אם לא היינו מקבלים את התורה, את צודקת. מי שבאמת מסתכל בטבע, הוא גם יכול לראות את הביטוי של התורה, ואז לפענח קצת את התורה דרך הטבע. אבל שוב פעם לא, וגם הפך, מי שרוצה להגיע לטבע, וזה יותר ישר, מי שרוצה לדעת מתמטיקה, אז ברור, 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 שהוא ידע יותר מתמטיקה, אם הוא ילמד תורה, מי ילמד מתמטיקה. הבעיה שאין לנו את היכול להוציא את זה מתורה. זאת דבר שצריך ללמוד מתמטיקה. ועקרוני, מי שאוויל נגון ידע מתמטיקה, או מסוגל לדעת מתמטיקה יותר טוב מפסקל, או כל מתמטיקאי אחר. אבל זה ביטוי, וגם אם לא היינו מקבלים את התורה, היינו יכולים לשאוב כל מיני מידות ועקרונות מהטבע.
כן, אז
זו
השאלה שלי, אם יש ממש ספר טבע,
לא,
לא,
ספר טבע זה ביטוי, אבל מי שיסתכל בטבע, גם מי שלא ידע שום תורה, ולא יוכל לחבר את זה חזרה לתורה, מי שסתם יסתכל בטבע, יוכל לשאוב מהטבע מידה X ומידה Y. מרור שאפשר לראות את הביטויים של התורה, כדי לדעת, צריך לדעת תורה היטב היטב. לא רק נסתר, נגלה, אלא גם נסתר. כן.
לא, אני חושב שהשם יסתכל בתוך התורה לפני שהוא ברא התורה.
לא שמעת.
יש מדרש
ש... זה הזוהר, קדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא...
אז ברא התורה.
כן. נכון. כן, זה בדיוק מה שם. אוקיי, יופי. ההשלכה הזאת, או אחת מההשלכות היא, או ביטוי לכך, אפשר לראות בכך שהקדוש ברוך הוא מעניש אנשים שלא עומדים בדרישות בסיסיות מוסריות, גם אם לא קיבלו את התורה ולא יודעים את התורה. וזה כמובן כל הסיפור של סדום. אנשי סדום רואים וחטאים לשם. אז מה אתה מצפה מהם? אין להם תורה, אין להם מצוות. אז איך אתה מניש אותם? כמובן דור הפלגה, דור המבול, ואפילו לא רק אנשים שמשחיתים בצורה דרמטית וגוזלים ורוצחים, גם אנשים שלא עומדים בדרישות יותר עדינות ויותר נואנסיות, ובכל זאת מצפים מהם, אפילו דורשים מהם התנהגות אחרת. אז בואו נסתכל כמובן במספר 3, מספר 3 אמיתי, לא יבוא עמוני המואבי בקהל השם, גם דור עשירי שלא יבוא בקהל השם, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצדכם במצרים אשר שכר. ובאמת אתה הוכיח מזה שקדוש ברוך הוא הוציא עמון ומואב מיכולת להתגייר ולהיות חלק מהעם היהודי, שיש איזה בגידה ומשהו מאוד בסיסי. סך הכל לא רצחו, סך הכל לא השחיתו. זה דור המבול, זה דור של סדום. כן, נסתכל בחזקוני בחלק הבא, הוא טוען את זה כלפי דור המבול. טוען, איך ננשו דור המבול מאחר שלא נצטבו על המצוות? ויש לומר, יש כמה מצוות שחייבים בני אדם לשמרון מכוח ספרת הדת. אף על פי שלא נצטבו, לפי כך ננשו, כמו קיין, שנשו שפיכת הדם, כמו דור המבול. זאת אומרת, יש לבום דרישות וטענות, וגם לניש דורות אנשים שלא קימו דברים בסיסיים, מינימליים, של מוסר ואתיקה ובין אדם לחברו, אפילו דברים אחרים שהם דברים מושכלים ודברים הגיוניים. בעמון ומואב יש חידוש נוסף, כי סך הכל לא הרגו, לא רצחו, לא גזלו, אלא לא הציעו אוכל, לא יחו אותנו, לא הכניסו אותנו, לא קידמו אותנו. אז גם זה, אז שוב פעם, זה לא עונש שהקדוש ברוך הוא ישחית אותם, אבל יש השלכות. הקדוש ברוך הוא תובע מהם, מבחינת חוסר יכולתם לתת לנו ולהנגיש לנו את הארוחה ואת המים, מבחינה הוצאו מהמועמדות להיות חלק מעם ישראל. הדבר הזה לא יבוא לידי פיתוי אם יש רק מסלול אחד. אם יש רק מסלול אחד של תורה, אז בעצם מי שמצווה חייב לעמוד בדרישות. מישהו מחוץ למעגל, אז אין לו דרישות. אז הדרישות האלו קיימות גם לגבי נוכרי. אבל אפשר לומר שהמערכת הזאת, וכאן רבי עמיטל שוב פעם, רבי עמיטל, צורת השיחה שלו, צורת הכתיבה שלו, היא לא מסודרת, נקודה, נקודה, כשקוראים את רב עמיטל, כשקוראים רצת על עבי אדם, צריכים לחשוב מה הרצף, מה הנקודה שלו. הוא פשוט שולף כל מיני מאמרי חז"ל, ככה הוא גם דיבר איתנו. הוא שלף, פתח ספר, סובב. רב אהרן עמד שם באמצע כפסע. הוא עמד שם שעתיים, פסע. לא הזיז אפילו את הזרת שלו. הוא עמד שם ממש קשוח, מרוכז, פוקוס. רב עמיטל הסתובב, דיבר, הגיע שם, הגיע שם. אז היה הרבה יותר נינוח והרבה פחות פורמלי, אבל אצל רב לחזי הסדר הוא היה מאוד מאוד ברור, ואיך שכל נקודה הובילה לנקודה שנייה, ואחר כך סיכום ביניים, ואחר כך הקדמה לחלק הבא, ואחר כך בסוף סיכום נוסף של שחץ. הוא נתן סיכום, סוף כל שיעור, איזה חצי שעה. שהוא אמר על כל נקודה שהוא אמר, בסיכום. רב איתה לא אמר סיכום, הגיע שעה אחת, בואו נלך לארוחת צהריים, כן, אז הכל נגמר. אז בעצם רב עמיטל עכשיו חוקר בסדר, הוא לא כותב את זה, אבל הוא בעצם חוקר טוב. אפשר לומר שיש מערכת של מוסר בסיסי, והמערכת הזאת היא חשובה, והיא גם קיימת, וגם מענישים את הנוכרים שלומדים בדרישות, אבל אצלנו היהודים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הר סיני, והר סיני בעצם מחליף, שולל, פוסל, דבר שמשכח מהתורה נגד, אבל כדי להוכיח שהר סיני בונה רובד נוסף על הספר הבסיסי, לא מחליף אותו, ולא מבטל את הספר הבסיסי, רב עמיטל ציטט גמרא בסנהדרין. אז בואו נקרא את הגמרא בסנהדרין, שם זה ברור מה הכוונה, אוקיי? בואו נלך אחורה, נתחיל עם הגמרא בסנהדרין, ואחר כך נחזור לרמב״ם. הגמרא בסנהדרין, בחלק השני של שש, אומר ככה. כל מצווה, גמרא מאוד מעניינת, נותנת מן א', כל מצווה שנאמרה לבני נוח, יש מצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לבני נוח, למשל רציחה. ונשנית בסיני, והקדוש ברוך הוא אמר את זה עוד הפעם בהר סיני, ואת הגמרא, לזה ולזה נאמר. המצווה הזאת תופסת אצל יהודים וגם אצל נחרים. הקדוש ברוך הוא נתן את זה לפני הר סיני, חזר על המצווה בהר סיני, הוא תופס בצורה מקיפה. שואל את הגמרא סתם, אני קורא את כל התמורה, כי הגמרא מעניינת. שואל את הגמרא, אדרבה, מדנשנית בסיני, אם הקדוש ברוך הוא חוזר על המצווה בהר סיני, כנראה לישראל נאמרה ולא לבני נוח, כן? אולי נגיע למסקנה הפוכה. זה שהקדוש ברוך הוא חוזר למצווה פעם נוספת, אולי הוא מצמצם את המצווה, מקביל אותו דווקא למי שעמד בהר סיני ולמי שלא היה שם. משיבה הגמרא שורה שנייה, מדאיתני עבודה זרה בסיני. אבל יש כאן דוגמה, כן? דוגמה אחת של עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא חזר על איסור עבודה זרה בהר סיני. וזה ברור תופס אצל נחרי, אז זה דוגמה לכל מצווה אחרת שנשנית בהר סיני, שהיא גם תופסת לנחרי. אז זה דבר שיצא מן הכלל ומוכיח על כל הכלל. לא, דבר שבא מן הכלל ויצא מן הכלל, לא למד על עצמו יצא, למד על הכלל כולו יצא. אז זה הגמרא משיבה, דבר שנשנית בהר סיני, תופסת אצל כולה. מה לגבי מצב הפוך? שורה שלישית. לבני נוח, סליחה. לבני נוח, שורה שלישית ולא נשנית בהר סיני, מה לגבי מצווה שקדוש ברוך הוא מסר לבני נוח? קירה נשא. והקדוש ברוך הוא לא חזר למצווה בהר סיני. או מצווה אחרת של שהקדוש ברוך הוא לא חוזר אליו. לישראל נאמר ולא לבני נוח. מעניין. אז המצווה הזאת שייכת רק לישראל ברית מילה, גירן השם ולא לבני נוח. שואל את הגמרא, אדרבה. מדלא נשנית בסיני, הייתי אומר מסיבה, מכיוון הגיוני, הייתי אומר שאם הקדוש ברוך הוא מסר את המצווה לבני נוח ולא חוזר בהר סיני, כנראה שזה רק לבני נוח ולא ליהודים. הקדוש ברוך הוא לא העביר את זה בהר סיני. אז כאן הביטוי החשוב. מדלא נשנית בסיני לבני נוח נאמר ולא לישראל, אולי המצווה הזאת מחייבת נחרים ולא יהודים. ועד שלא היינו יהודים, היינו גם חייבים, אבל בהר סיני נהיינו יהודים ועברנו למסלול אחר. אז כאן הביטוי החשוב. אומרת הגמרא, מילים אחרונות, לקה מדם, אין דבר דלישראל שרי ולנחרי אסור. הוא לא קיים. המצב הזה שיש מצווה שאוסרת לנחרי ולא אוסרת ליהודי, הוא לא קיים. אנחנו יהודים מקבלים יותר אחריות, יותר מצוות, יותר איסורים. אז בציר הזמן שלנו היינו נחרים לפני הר סיני, לא נחרים, אבל נחרים מבחינת פעולות מצוות. היינו יהודים מאברהם, אבל מבחינת מצוות התנהגנו כמו נחרים. אז תסתכלו עליי, ציר הזמן, נחרי, אני חייב במצוות כנחרי. והר סיני מחייב אותי יותר. הוא לוקח את כל מה שחיוויתי כנחרי, ומוסיף, מקדם, מחמיר, מרחיב. אי אפשר לומר, נחרי, 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 אני חייב. הנה, הדבר הזה הופסק, ונחרי ממשיכים להיות חייבים, ואני כיהודי לוקח נתיב אחר, ואני פטור מזה. הביטוי של הגמרא, לקה מדעם דלישראל שרי, ולנחרי אסור. לקה דבר, מדעם זה דבר. לא ייתכן. אז על כורחינו, כל מה שהתחייבתי כנחרי לפני הר סיני, נמשך. והקדוש ברוך הוא בונה רובד נוסף. לשון רש"י בסנהדרין שמה, מספר 9, ומשני, לקה מידי דלישראל שרי ולעקום אסר, שכשיצאו מכלל בנוח, להתקדש יצאו, ולא לקה עליהם. המעבר, ההמרה, מבנוח ליהודי זה להתקדש. להיות יותר חייב. ובמונחים תיאולוגיים נראות לעולם מה זה חיים עם יותר חיובים. עם יותר הזדמנויות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא פחות, לא יותר משחרר, לא יותר חופשי, אלא יותר מחויבות. אז אני מראה לכולם מה זה חיים של מחויבות. מבחינתנו, מבחינת השיעור שלנו, בנות, תקשיבו את זה, בעצם מה זאת אומרת? שהר סיני לא החליף את המערכת הקודמת. הר סיני החריף. הר סיני העמיק. אבל הוא לא החליף. וכל החוויה הדתית לפני הר סיני, לא רק לנחרי, תאמר, החוויה הדתית לפני הר סיני נמשכת לנחרי אחרי הר סיני. אבל החוויה הדתית של יהודי היא שונה לגמרי. היא מערכת אחרת שמסלקת ומבטל כל מערכת קודמת. התשובה היא לא. המערכת הזאת של מוסר אנושי שחיווינו, שאברהם חיווה, שכולם הכירו, היא נמשכת עם המצוות שבני נוח קיבלו, המצוות הבודדות שקיימו. עיקר זה המוסר הפנימי הטבעי וגם המצוות שקיבלו. והר סיני בונה רובד נוסף. אבל גם אחרי הר סיני, אני ממשיך בכיוון הזה. ביטוי אחד לקח, אברהם מתל אביב, כלומר, יש הרבה ביטויים, אבל ביטוי אחד מעשי, ואחר כך נגיע למשהו מחשבתי ברב קוק, ואחר כך לכל מיני... בסדר, בוא נתחיל עם רב קוק ונחזור אחורה לביטויים. זה אני אומר לך, אחד מהקשים של אברהם, אתה צריך לקחת את כל המקורות, וסדר אותם מחדש, כי זה צ'לות. זה הכל. רב חסין הכל ברור. הכל שלי, רב חסין להבין מה שהוא אומר. אחרי שאתה מבין אותו, הכל זה חלק, מסודר, אחד מוביל לדעת השני. אברהם מתל, הוא שולף, מדבר, חוויה לגמרי אחרת. אז בואו נדלג על הרמב״ם, נחזור לרמב״ם. יש כמה קטעים מרב קוק על ההשלכות החווייתיות הקיומיות. נדבר על ההשלכות המעשיות לכל התזה הזאת, אבל מה הקשר בין החוויה הדתית, הטקסית, סרמוני, טקס, הריטואלית, ריטואל, לבין העולם הפסיכולוגי הפנימי הלא דתי? כולנו חשים שיש לנו עולם, יש לנו אישיות, יש לנו רגשות, יש לנו פסיכולוגיה פנימית. מה אמורה להיות השפעה של עולם הדתי הטקסי על המערכת הפנימית הטבעית האנושית? שאלה מאוד מעניינת. כמובן אנחנו רוצים להחדיר את עבודת השם שלנו לתוך העולם הפנימי שלנו, לא למדר, לא לעשות מידור, compartmentalization, שכאילו עבודת השם שלי ממודרת פה, והחיים שלי אני מישהי אחר, אני מישהו אחר, רוצים שעבודת השם תתחלחל, trickle down, תתחלחל לתוך המקום הכי עמוק והכי נפשי והכי קיומי. אבל מה ההשפעה צריכה להיות? אולי היא צריכה להיכנס ולהתחלחל, ואולי לגלח את הכל ולייצר איזה מישהו חדש. Yeah, maybe religion, so it's a dig deep into me and erase who I am and recreate someone else. And... אז בואו נקשיב לרב קוק. כמובן הלשון של רב קוק מאוד פואטי. לא יודע אם הייתה לכם חשיפה. זה מאוד חשוב, מי שרוצה להתחיל לקרוא רב קוק, יש לי מילה אחת. לאט. אתה לא קורא פרוס. זה קריאת פואטי והשירה, וצריכים לקרוא לאט, הרבה פעמים. להבין את המילים, להבין את השפה. אז בואו נקרא כמה קטעים מרב קוק, שרבה מטל ציטט על כל הנושא של הקשר והחיבור בין עבודת השם לעולם הפנימי של אדם. אז יראת שמיים פסולה, המראים מקומות נמצאים שם, יראת שמיים פסולה שגורמת המעטת הטוב. אם אתה חש שאין מספיק טוב, טוב זה אולי מציין, הטוב הפנימי, הטבעי, האינסטינקטיבי. אז אם יראת שמיים ממעיט את הטוב הזה, אז כנראה שהוא יראת שמיים פסולה. אוקיי? חלק הבא. אם תצויר, בעמוד השני, Im titzuyar, yirat shamayim, bitchuna kazot. Im hayiti yachol tzayir yirat shamayim, suk shirat shamayim, shebelo hashbata al hachayim, hayu chayim yoter notim lefol tov. Vani mitzayir matzav, shadam beli yirat shamayim, hay adam yoter tov. Vim yirat shamayim, ze pachot tov. Ulotzi el apol dvarim moilim lefrat leklal, אם יש לאדם מסוגלות להוציא דברים טובים, ועל פי השפעתה, ועל פי השפעת יראת שמיים, מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת, יראה פסולה. זאת אומרת, אדם צריך להיות אדם יותר טוב. יותר עדין, יותר בעל חסד, יותר רגיש, יותר משפיע, יותר מוביל. ואם יראת שמיים מצמצמת אותו, ומפחיתה, ומורידה את הרף, את היכולת הזאת, אז הוא כל קורא לזה יראת שמיים פסולה. זאת אומרת, יש סינכרון, סינכרוניזיישן, בין יראת שמיים לבין היכולת הטבעית, הפנימית, המוסרית של האדם. ואם אתה רואה שזה מתנגד או סותר, אז זאת יראת שמיים פסולה. האמירה הזאת מניחה שיש כאן הצלבה, ויש כאן הקבלה ביניהם. ביטוי אחר, בראות הקודש, ג' ראש דבר סימן א', סימן יראת שמיים טהורה, איך אני מאתר ומזהה יראת שמיים טהורה? כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של אדם, המוסר הטבעי שיש לכל אדם נטוע בתוך עצמיותו, בתוך אישיותו, הולך ועולה על פיה, מתגבר הטוב הזה, הנטייה הזאת מתגברת ומתעצמת על פי יראת שמיים, במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד בלעדה. ואז הוא מגיע ל... לרמות יותר גבוהות ויותר משמעותיות ממה שאדם מסוגל להגיע בלי יראת שמיים. והחלק השלישי, המוסר בטבעיותו, המוסר הטבעי, בכל עומק הודו וכוחו איתן, עם כל עוצמתו, מוכרח להיקבע בנפש. צריך להיות עמוק, מושרש, קבוע בנפש אדם. כאן יש אולי אמירות יותר מפורטות על הקשר ביניהם, כאן יש ביטוי חשוב, והיה מצע, יודעת מה זה מצע עם עין? פלטפורם. מצע זה פלטפורם. מצע לאותן השבעות הגדולות הבאה מכוחה של תורה. המוסר הטבעי הוא מצע, הוא בסיס, הוא הבמה. ועל הבמה אפשר לבנות ולהרכיב. תורה, ויראת שמיים, ומוסר של הקדוש ברוך הוא. כמובן, הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל מוסר של הקדוש ברוך הוא שרק בא ידי גילוי שכינה, במקום מוסר של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן בלבנו. כל דבר שתורה צריך דרך ארץ שיוקדם לו. כאן כמובן הוא מתייחס לאותה משנה מפורסמת, דרך ארץ קודמה לתורה, אולי משנה שאפשר להבין אותה במאות דרכים, אבל הוא מבין דרך ארץ קדמה לתורה, לא מבחינת מה יותר חשוב, אלא מה המצע, הבסיס, ומה הקומות הנוספות. אז דרך ארץ, שהוא מתקיים דרך ארץ למוסר הטבעי, קדמה לתורה, ואז צריכים לבנות אותו קודם, ואחר כך לבנות תורה, דרך ארץ שיוקדם לו. אם הוא עניין שהשכל והיושר הטבעי מסכים לו, אם הוא דבר שאפשר להבין אותו גם במוסר והיושר הפנימי, צריך לעבוד בדרך ישר, בנטיית הלב, הסכמת הרצון, הטהור המוטבע בידם כגזל, עריות וצניעות, מנמלה, שוב פעם, כל הזמן חוזר לאותה גמרא בערבים. צניעות מחתול, וגזל ועריות מנמלה, יונה וחתול. קל וחומר, אם אפשר ללמוד אותם מבהמות וחיות, קל וחומר מההכרה הפנימית של אדם עצמו וחושו הרוחני. קל וחומר שאני יכול להבין אותו, אם אני מסתכל על עצמי, אם אני יכול ללמוד את זה מן המלא וחתור, וברור שאני יכול ללמוד את זה מבני אדם, והלב של האדם. אז אלה הם שלוש קטעים, שלושה ביטויים של הרב קוק. יראת שמיים פסולה, יראת שמיים טהורה, והקשר והדינמיקה בין המוסר הטבעי לבין. אז בואו לפני השאלה, נסכם. ראינו, קודם כל, גמרות כלליות, עירבין, אפשר ללמוד מספר הטבע, ראינו את זה מונח כדבר בסיסי בהנחת יסוד של ישעיה, אפילו השברים לא בוגדים ואתם בוגדים. ראינו שיש איזה ספר טבעי, כמובן מטאפורי, לא ספר שמושבר הוא הכניס כחלק מהחבילה. אם שהקדוש ברוך הוא דורש משאר אומות לעמוד בדרישות הבסיסיות, ואפילו דרישות, אפילו מי שחוטא וסוטה מהדרך בצורה מאוד עדינה, של סתם, לא איזה סטייה סתומית, או לא איזה סטייה של דור המבול, סטייה של מואב ואמון, אמון ומואב, אז הם נפסלים, וראינו שהסיר הזמן הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא הרכיב, הוא לא פסל, הוא לא החליף, הוא הרכיב על המוסר הבסיסי, רובד נוסף של הר סיני, וקוק בא והסביר לנו מבחינה קבלית, פסיכולוגית, חווייתית, את הקשר ביניהם. עכשיו, אחרי השאלה, נדאוג כמה ביטויים מעשיים. כן.
אם יש מישהו שמרגיש שלפעמים המוסר הטבעי שלו סותר את משהו מהתורה, האם זה אומר שלפי רב קוק זה יראת שמיים מסולה, או זה משהו?
שוב פעם, זה לא השיא. אז או שאדם לא מבין מוסר פנימי מספיק טוב, או שאדם לא מבין תורה מספיק טוב, או שאת בת 19, ואתם מצאת את הפתרונות. כן, זה מסע החיים, לנסות להבין את רצון הקדוש ברוך הוא, ולראות את הסינכרון, ורם אברהם, אברהם זקן בימים, השם ברך את אברהם בכל, כל שאדם מתבגר, הוא מגלה יותר, מבין יותר, על עצמו, על תורת השם, על רצון השם, על החיים, אז... עוד עכשיו אפשר להשיג הרבה אינפורמציה בגיל מאוד צעיר, אבל לתת לאינפורמציה להתיישב ולהבין את הקשר בין אינפורמציה. זה נקרא לא אינפורמציה, זה נקרא חוכמה. להבין, חוכמה זה לא אינפורמציה. זה לוקח הרבה זמן, אין חוכמה בגיל, יש ידע. אבל חוכמה זה לדעת איך הכל מסתדר. אז קצת סבלנות ולא לבד את הסבלנות, אבל להאמין בקדוש ברוך הוא שאפשר למצוא את הפתרון, ויש דברים שעבר לא יגלה. זה בעצם המסר של אברהם אבינו, הוא עמד בהר סיני, בהר מוריה, בסוף חייו, והוא ידע שהוא לא יודע את הכל. אז יש דברים שלא תדע, גם אני לא יודע, אז אוקיי? כן.
הרב קוק יראת
השמיים
פסולה זה אותו דבר לכל
בני
אדם, או שלכל לכולם זה משהו אחר?
אני לא בקיא ברב קוק, אבל ברור שזה מאוד מאוד תלוי בהקשר, באדם. אי אפשר להגיד שיש מדד אחד קבוע, אוניברסלי, איך תורה ויראת שמיים, כן? אני אתן לך משל כללי כזה, כן? אנשים בקהילה שלנו הסתכלו על נשים בעולם החרדי, כאילו התורה ויראת שמיים לא משאירה אותם. תשאלי את האנשים האלו, הם יגידו לך ובצדק שיש להם עולם מאוד 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 עשיר. מי שמכיר אישה בעולם הזה, במדדים שלנו, בפרמטרים שלנו, קשה להבין, אבל במסרים ובמדדים שלהם, אז הם מאוד, ואני לא אומר בצורה פטרנייזינג, כי מה שחשוב זה מה שנותן להם משמעות בחיים, יש להם המון, והם מסתכלו עלייך, או לאנשים בעולם שלנו, בעיניים חשודות. אז אי אפשר להגיד, זה לא תופס. צריכים לראות את האדם ולהבין את האדם. אם לאדם יש יישוב הדעת, רחבות הדעת, שמחה, הוא שבע, הוא מפסוד בחיים. יש הרבה אנשים שהדעת גורמת להם לחץ, וכאב פנימי ופסיכולוגי, ולא מקדם אותם בשום חץ או בשום קשר, פשוט חונק אותם. אבל כל אדם מתקדם בקשת אחרת ובכיוון אחר, ואי אפשר להגיד, הנה, את לא מתקדמת, או אתה לא מתקדם, והדעת הזה יראת שמיים תפסולה, זה ברור שלו, זה נורא נורא תלוי לאדם, ורגשות שלו, העולם הפנימי שלו, כן? טוב, בוא נדבר על כמה השלכות מעשיות. אוקיי, בואו נחזור לרמב״ם מאיזשהו שלב. השלכה מעשית אחת. מישהי פה מכירה את השריד האש? מי היה השריד האש? איך את יודעת? איזה ספר? לפרקים?
לא, זה
ביוגרפיה. ביוגרפיה. זה יעקב יחיאל ויינברג, אדם מאוד מעניין, הוא למד בסלובודקה. הוא חווה את השואה, הוא היה בכמה מחנות, הוא היה גם בכמה גטורים, בגטור קובנה, גטור ורשה. הוא למד בישיבות המסורתיות באירופה, סלובודקה, אבל אחר כך הוא הפך להיות ראש ישיבה של איזו ישיבה מיוחדת? זוכרת? בית מדרש לרבנים בגרמניה. זה הילדסהיימר. כן. מי היו שלושה ראשי ישיבה של אותו מקום? ארבע, יש ארבע ראשי ישיבה. זה בעצם הישיבה הכי מודרנית, כי למדו גם לימודי חול, וקיבלו תואר, קיבל דוקטורט באיזשהו שלב. אז ארבע אנשים שמעתם על דוד צבי הופמן? לא שמעתם? הוא בייבל קריטיק דתי. הוא היה אדם מאוד דתי, והוא למד את התנ"ך בצורה אקדמית. וכמובן הוא השיב לבייבל קריטיקס הלא דתיים, הוא מצא פתרונות. דוד צבי הופמן הוא היה רב ישראל הילדסהיימר, שעל שמו נקרא בית מדרש לבנים. ואברהם איליה קפלן, שהוא דמות מאוד מאוד מעניינת, אבל לצערנו הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, 36. והאחרון זה יעקב יחיאל ויינברג. אחרי השואה הוא עבר ממקום למקום, והוצעה לו, על ידי אחד מתלמידיו, להגיע לשוויצריה. אז הוא עבר לשוויצריה ב-46, משהו באזור הזה, והוא ישב במונטרו, באיזשהו מקום בשוויץ. והוא קיבל הרבה הרבה הזמנות להיות, כי הוא אחד מגדולי הדור הזה, שמה הוא לא, הוא סירב. ישב באיזו עיר קטנה בשוויץ, מונטרו, וישב שם וכתב ספרים. אחד מספר בעולה סבב הכי ידוע, זה עשוי די אישו, גם כתב הרבה על תנועת המוסר. הוא הכיר מאוד, up front, זאת פרונטלית, את עולם המוסר. מי שמתעניינת לקבל דוח ישיר על מה שקרה בעולם הישיבות, בעולם המוסר, זה ספר שנקרא לפרקים. זה ספר שהוא כתב, זה ספר בעברית כמובן, לפרקים. מה שמאוד מעניין, ב-66 שהוא נפטר, אז הביא את גופתו משוויץ להיקבר, להתאמן פה בארץ, ואנשי מזרחי, הציונים, שראו אותו כדמות מובילה, אז סדרו לקבור אותו באיזה בית הקברות בסנהדריה, שאז זה היה ירושלים. היום סנהדריה זה עולם חרדי, אבל תקילה חרדית, אבל זה היה ירושלים, לקבור אותו בירושלים. ורבי חזקאל סרנא, שהוא אחד מגדולי החרדים, באמצע הלוויה הוא הורה לתלמידיו להזיז את כל הלוויה להר המנוחות, כדי שהשרידי שיקבר בחלקת הרבנים. יש בהר המנוחות מקום שנקרא חלקת הרבנים, רב משה פיינשטיין, אבל זה רבי, יש לי סבא שהוא היה מאוד 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 ידוע, אז הוא נקבר שם, אז זה מאוד עזר לי, כי אני רוצה למצוא את הקבר של הסבא שלי, אני רואה את הסככה, כי אי אפשר למצוא שום דבר בהר המנוחות, אתה רואה שם חלקת הרבנים, יש איזו הסככה ומתכת, ואתה יכול להגיע שם בקלות. אז בעצם באמצע הלוויה, הביאו את גופתו, כי הוא היה אמור להיות קבור במקום אקס, וכל החרדים באו והביאו את גופתו להר המנוחות, כדי שהוא ייקבר אצל הרבנים, כי זה לא לכבודו שהוא ייקבר, כי בעולם החרדי כבוד ורבנים זה פרוטוקול, זה מאוד 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 חשוב. כשהסבתא שלי נקברה, אז הגעתי ללוויה, ובגלל שהיא נכדה של אותו גאון שהוא היה הרפשח של ימיו, אז פשוט לא נתנו לי לנגוע במיטה. לא בגלל שאני תמי ואני תראית, בגלל שאני ציוני. בגלל שזה הנכס שלהם, זה הרכס שלהם. זה פשוט, זה שייך להם. היא שייכת להם, לא שייכת לה. היא שייכת, הביאו אותה כמובן. תכננו שהיא תיקבר במקום מהר מלכות. לא הסיטו אותה למקום אחר. אז זה סיפור מאוד מעניין, שאולי מפגין, משקף, את זה שהוא היה שייך לשני עולמות. גם היה שייך לעולם החרדי, וגם שייך לעולם שיותר פתוח. והקבורה בעצם יצרה איזה מתח. לאן להוביל את גופתו. עשו שורה שאלה מעניינת. כן? מדוע לא מברכים על מצוות בין אדם לחברו? שאלה מפורסמת, כן? מי שיודעת את התשובה הידועה של הרשב"א כבר בתשובה, חסם סופר גם מביא, תשובה טכנית. למה? אוקיי, זה לא של הרשב"א. הרשב"א טוען תשובה אחרת, שכל פעולה בין אדם לחברו תלויה במקבל. אני מציע לך צדקה, אולי לא תקבלי. אין בין אדם לחברו בלי חברו, זה אינטראקטיבי. אז אני אברך, ברוך אתה השם, מלכנו, מלך העולם, אשר קדשנו במצוות ומצוותנו לתת צדקה, ואני כבר תלך למקום אחר, ואז אני אברך, ברכה לבטלה. כן. אתן, יש פה איזה תלמידה עם קצת רקע חרדי, קצת, כן, טיפה, כן. אני גדלתי בעולם חרדי ממש, קובעים את כל, את כל האנצ'לדה. ושם הייתה בדיחה אחת, רק בדיחה אחת, בעולם הישיבות של שנות ה-70, כן, זה בדיחה אחת. היהודי יושב שם בבית מדרש, יושב ולומד, נכנס איזה נוכרי, אומר, היהודים האלה הסנועים, החזירים, אני הורג אותך, אלא אם כן תתנצר. ודאי שלא. אז הנוכרי שולף את חרבו, הוא מוכן לרוף אותו, ודי אומר, אבל תן לי כמה דקות להתכונן. בסדר, אני מפלצת, אף מפלצת עם לב. הייתי יושב שם, לומד איזה כמה משניות, כדי להכין את עצמו, לעלות לשמיים, מסיים את המסכת האחרונה, בהתלהבות, בקדושה, אמיצות. אנחנו מסתכל, הוא מרשים, מעניין, כן, האדם הזה הוא מאוד מרשים. אחר כך יהודי מניח תפילין, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו מתעניין, אף פעם לא הייתי בהתלהבות הזאת, מסור נפש, דתית, מאוד מאוד מעניין. אחר כך יהודי פותח לו את התהילים, קורא את התהילים של יום, אחר כך הולך לפושקן, קופסת צדקה, נותן את הצדקה האחרונה שלו כדי לקיים צדקה פעם האחרונה בחיים. אחר כך הוא אומר לו, אנחנו עוד שתי דקות, אני מוכן. יושב שם, מתרכז, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצווה וציוונו לקדש את שמו ברבים. אנחנו יזה, אומר לעצמו, אני לא יכול לרדת יהודי הזה. איזה רוחניות, איזה גבורה, איזה דבקות, מכניס את חרבו חזרה ויוצא מאחד. הוא חוצה את הכביש ואז הוא שומע משהו, צפצוף. מה קורה? יהודי בורח אחריו. נו, 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 נו. זה הפסק ברכה, כן? זה לא רואה אותי. בעל שמעת. זאת הבדיחה היחידה ששמעתי. זאת הסיבה שאין לי חוש הומור טוב, כי זאת הבדיחה היחידה ששמעתי כשגדלתי. כן, אין בדיחות. נו, 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 כן. אז גם אנחנו, כדי לקיים מצוות צדקה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוות ומצוותנו, לבקר את החולה, ואז אני נכנס, והוא כבר נרפא, החליף. ברוך הלבד עולם. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוות ומצוותנו, לנחם אבלים, ואז הוא אומר, אני לא צריך נחמה, אני אתלהד את זה. אתה לא מנחם אותי, אז לא רוצים להיכנס לתסבוך את הזאת של ברכה לבת. אני לוקח ללב, אז אני יכול לברך כי אני אקיים אותה, מזרות השם. השם בסוכה, מצא. אבל כל מצוות, אולי דרך אגב, בנו זאת הסיבה שיש ויכוח גדול, האם ברכת האירוסין היא ברכת המצווה או ברכת השבח. הרבה ראשונים, חוץ מהרם, טוענים שברכת האירוסין הוא לא ברכת המצווה. למה? כי אין ברכת המצווה. למה? כי אירוסין, קידושין, זה תלוי באישה. אז אי אפשר לקבוע ברכת המצווה על דבר שתלוי באחרים. ואז רק מברכים ברכת השבח, לשבח את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו מערכת הזאת של איסורי עוויות. אבל הסידי יש נותן תירוץ אחר יציאתי, אז בואו נסתכל מה שהוא אומר. והנה, אף שבכל המצוות גדול המצווה ויוסף מברכים בציוונו, כן, הביטוי בציוונו מדגיש את הערך של ציווי, שאנחנו מקיימים מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. במשלוח מנות, ושאר דיני בן אדם לחברו, טוב שייתן מרצונו החפשי, מתוך רגש של אהבה ליחיד העברי. ואם הוא נותן רק על פי ציווי, הוא מפחית מידת אהבה. וכן הדין בצדקה, שאם הוא נותן מתוך רחמנות, או מתוך אהבת ישראל, טוב יותר ממי שנותן מתוך ציווי וכפייה. ואפשר שמשום כך, אין מברכים על כיבוד אהבה. אז יש כאן אמירה מאוד מאוד מעניינת והייתי אפילו פרובוקטיבית. הייתי מנסח את זה ככה. החסד שלנו לא מסתיים עם רחמנות, אבל צריך להתחיל. מי שעשה חסד רק בגלל רחמנות ואהבה, ואהבת ישראל, כדי לעזור, ולא יגיע לרוב האחר היותר גבוה, כי אני רוצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לדמות אליו, והוא ציווה אותי, ומה הוא אכלנו נפתחנו, כפי שנראה בהמשך. אז החסד שלו מאוד שטוח. אני עושה חסד בגלל שאני איש טוב. מה אני לא איש טוב? מה אדם לא מגיע לו החסד? אם אני עומד בפני מישהו שאני שופט, אני מאחר לא מגיע לו רחמנות שלי? ברור, ברור, ברור שבאיזשהו שלב, יראת שמיים והרצון להיות כמו הקדוש ברוך הוא צריך לדרבן ולנווט את החסד שלנו. אבל הייתי אומר שהחסד צריך להתחיל עם תחושה פנימית רגשית של רחמנות. הרבה הרבה שנים, סיפור מלפני הרבה שנים. נכנסתי, סיפרתי לכם לחשי, נכנסתי לבית ספר בעיר קטנה, הנסיעות האלו הן מתישות, כל יום עיר אחרת, בית ספר אחר. יש פה בת מבוסטון? יש פה בוסטון? אין בוסטון. נכנסתי לבוסטון שם, עייף, מותש, מלא קפין, נכנס שם. הנה רב טרגין, הנה הרשימה, רשימת הבחורים שפונים לישיבה, רשימה, יש שבע, שיש לסחר, אבל המנהל של הישיבה, של התיכון, אומר, תסתכל לבחור הזה, השם הזה, אתה לא צריך לבחון אותו, הוא, הנה הוא מקובל, הוא הכי מצוין, הוא הכוכב, הוא הכי מבריק, הוא הכי. אמרתי, אני לא מנהל את זה ככה, כל אחד צריך לבחון, להיבחן, כל אחד צריך להיכנס לישיבה מתוך איזו תחושה שהוא השיג את זה, לא סתם שזה הוענק לו, אז הוא גם מקבל מלכה. אז ישבתי עם הבחור הזה, שפעם מבריק טוב, שאלתי אותו, סיפרתי את הסיפור הזה?
לא.
אז שאלתי אותו, נו, למה אתה עושה חסד? אני שואל את השאלה הזאת לכל בחור, זה כבר 20 שנה, למה אתה עושה חסד? ואני אומר, יש 900,000, 90,099 תשובות נכונות. יש רק תשובה לא נכונה, והוא אמר את זה. למה אתה עושה חסד? איזו שאלה רב, לחייך. ברור, כי לא צריך להגיד שום דבר, למה אתה עושה חסד? הבחור הזה אמר, אני גדלתי בבית עשיר, בית מיוסד, בית יצוק וחזק ואיתן, קיבלתי הכל בחיים, אבל מי יודע שיבוא היום, ואז אני אצטרך, אני אהיה קצת עני, קצת חולה, קצת, ואני צריך לתת חסד כדי להשקיע, כשיש לי, כי יבוא הזמן, אני צריך לקחת, וזה לא מתאים שאני לוקח בלי. כאילו זה בנק של חסד. זה נותן חסד, כי אתה משקיע בבנק, כדי שתוכל לשאוב כסף. נדמתי, כן. השארתי את הרב שלו, כמובן לא הייתי מכריע על פי איזו תשובה אחת שבחור נותן, כשאמרתי לכם, הבחור היחיד שאני דוחה, בחור שהוא קיבל אימונים, כן? אלו, סיברתי לכם, כן, לפני שבועיים, כן, שיש הרבה תלמידים, ואני מתאר לעצמי גם תלמידות בכיתה י' ב' שלוחים קוצ'ינג, כן, שוכרים קוצ' כדי לאמן אותם איך לעבור את הרעיון כדי להתקבל לפרינסטון, אני יודע, זה כל מיני מקומות. אז כשמנסים לשחק אותי עם כל מיני הכלים האלו, אני שואל אותם שאלה, רב טרגין, איזו שאלה טובה. אני כבר רואה את כל הטריקים שלמדו אותם בקוצ'ינג, כן? נשימה מנקה, השעיה, עיכוב. רב טרגין, זאת שאלה מאוד מה. אני שם איקס גדול, ואז אני ככה מצייר קצת איזה מיקי מאוס כדי לעבור את הזמן. אל תשחק אותי. תהיה אותנטי, תהיה ישר, אני רק רוצה בחור אותנטי, לא בחור שיעשה לי הצגה. כמו בכיתת יוגה. הוא למד איך לקחת את הנשימה הזאת. אז שאלתי, חסד צריך להתחיל עם רחמנות. עם תחושה שיש אדם נזקק ויש אדם סובל ויש אבא ברור 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 שצריך לבנות על הרמה הבסיסית הזאת. אז אני לא מקבל כל מה ששרידי שמר. אני מסכים איתו שהרמה הבסיסית זה חסד. ואז לא רוצים להגיד וציוונו כדי לא לטשטש ולא לקלקל את העובדה שהיינו מקיימים את המצווה הזאת גם בלי ציווי. גם הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו, היינו מקיימים. אבל באור ששואפים הרבה יותר. כן, יש מצבים שכדי להצליח בחסד, לא מספיק לחשוב על רחמנות. את לא מרגיש רחמני, את לא מרגיש את הרחמים. מכל מיני סיבות. מסיבות אישיות, מבחינת המצב שלך, מבחינת האדם שאמור לקבל, מבחינת אז חסד זה לא כל הזמן כי אתה מזדהה ומתרגש ומרחם. לפעמים זה חסד כי אתה מרגיש מחויב. אני רוצה להיות כמו הקדוש ברוך, אני חייב לעשות חסד. גם אם לא מגיע לך, גם אם את לא רוצה את החסד, אני אעשה את החסד, כן? להיות הורה, להיות מורה, זה סבלנות, ולהשפיע חסד על אנשים, גם שהם לא מעריכים, לא מוכירים, ולא מודיעים, ולהרגיש את הערך של לעשות את הדבר הטוב לזולת, גם אם זה לא בא מתוך איזו תחושת רחמים. אז ברור שצריכים להגיע ולשאוף למקומות אחרים, אבל צריך להתחיל עם הרמה הבסיסית של חסד. בואו אני אסיים אולי. אנחנו נמשיך עם המקורות האלו בשבוע הבא, ובואו נסיים רק כדי לספר לכם אולי הסיפור הכי מפורסם, ונרחיב על כך בשבוע הבא. כי בעצם כל ההנחה של השיעור הוא שיש רובד בסיסי של מוסר טבעי, והקדוש ברוך הוא הלביש והרכיב על הרובד הזה רובד נוסף. ורובד אחד משלם את השני. נכון? אחד משלם את השני. ואולי כדי לחוות את החוויה על פי המוסר הטבעי, אני משמיד ברכה, אני לא אומר ברכה. אבל לא דיברנו על מצב ששני המערכות נוקשות וסותרות. מה אדם עושה כשמגיע לכתר יצחק? מה אדם עושה כשמגיע להשמדת המלאק? מה אדם עושה כשמגיע למצב שהמוסר הפנימי אומר X, והרצון של הקדוש ברוך הוא אומר Y? אז זה קצת מחזיר אותנו לנושא של לפני שבוע, קריאת העקידה לפי רמיטל, שיש כאן שני נרטיבים, את הנרטיב המעשי ואת הנרטיב הפנימי, ומבחינת המישור המעשי כאן אין ספק, שפעם מדגיש, מדגיש עוד פעם ועוד פעם, להיות אדם נתי, זה לציית לרצון של הקדוש ברוך הוא, עד כדי הפרטים הכי קטנים והכי דקיקים, הכי הכי ספציפיים, לשמור רצון של הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, כפי שראינו בעקידת יצחק, לא לאבד ולא לוותר על האנושיות מבחינה פנימית. אז נדבר כך, אם ירצה השם, שבוע הבא, וכמובן זה בא לידי ביטוי אלוהי, אחד מהסיפורים הכי מפורסמים שקרה אי פעם בשבת הר ציון, שהוא סיפור כפול. יש סיפורים שהם חד מימדיים, פה יש סיפור, אתם אפילו תלת מימדי. אני אצלם לכם את הסיפור רק כדי להוביל אותנו לשבוע הבא, ואתה שהם נחזור לסיפור ונחזור לפרטים מסביב לסיפור. ואני אתה שאל את השאלה הזאת. אדם ששרד איזה אסון, המטוס נפל מהשמיים, הוא נמצא באי בודד, ויש לו החלטה. נכון, שמעת את החידה הזאת? מי סיפר? מי סיפר? רפאפקה. ב-SAR, כן. אז אני אעבור על שלושה מימדים. אז יש אדם בחירה. או לאכול בשר אדם, מהקורבנות של האסון, או לאכול בשר חזיר, או בשר נבלה, בשר לא שחוט. מה יעשה? מה הנחת השאלה? אז קודם כל, שוב פעם שיהיה ברור לכולכם, אין שום אפשרות לבטל הלכה רק בגלל הנטיות האישיות הפנימיות. זה אסור לגמרי. אבל כאן אדם כבר נמצא במצב שצריך לבטל הלכה. זה כל המפתח הזה, אנשים לא יודעים את זה. אני חייב לבטל עבירה כדי לקיים מצב פיקוח נפש. זה לא עבירה אפילו. אז אני נמצא במצב. אי אפשר לבוא ולהטיל, הנה, אני אעשה את העבירה כי לא כל כך נעים לי, לא כל כך נעים לי. חלילה וחס. כאן אדם כבר במצב שהוא חייב לבטל משהו, או לאכול בשר אדם שהוא אסור, או לאכול בשר חזיר, כשכמובן השאלה מתחילים כך שבשר אדם הוא פחות אסור. מבחינת שיקולים הלכתיים לא כתוב בתורה שאסור לאכול בשר אדם, כי התורה צריכה לצוות אותך, כי זה מגיד. אז מבחינת השקלול והמשוואה, פורמולה הלכתית, מי שאוכל בשר אדם יעבור אולי מקסימום על אולי איסור דרבנן, אולי על איסור עשה, אבל מי שאוכל בשר חזיר, בשר שאינו שחוט, הוא יעבור עליו יצור, עליו סולדי, הוא יעבור עליו של מותו. אז אם משקללים את זה לפי שיקולים הלכתיים צלולים וצחופים, אז יש תשובה אחת, אוכלים בשר אדם. ויש גמרא כזאת של אישה שחולה, או כל אדם שחולה ביום הכיפורים, הוא חייב לאכול אוכל, מאכילים אותו הקל הקל. ואוכלים לו, אם יש שאלה לאכול טבל או תרומה או טבל, מאכילים אותו את הדבר הפחות אסור, מסיבה ברורות. אז מי שיגש לשאלה הזאת מזווית הלכתית, קלאסית, הגיונית, יבשה, יאכל בשר אדם. האם אני יכול לתת לנטיות פנימיות, מוסריות, בסיסיות, להטות את השקלול כשאני כבר חייב? זה השאלה. ואז אני אומר, אני בכל זאת צריך לבוא על עבירה, אז אולי אני אעבור על היסור יותר חמור, כי זה פחות מגיע. זה פחות סותר את הטון הפנימי ואת הקול הפנימי שלי. רבי עמיטל גם אמר לנו וגם ציטט בשם הנכד של חסם סופר. הוא כתב ספר דור רביעי של חסם סופר, שאומר שמותר לתת לנטיות פנימיות להכריע ולהשפיע על ההחלטה. נדהמנו לשמוע, כי זה לא הגישה הכי פשוטה, ואז רצנו מהר אחרי השיעור לרב לכנסין, ושאלנו אותו מה הוא יעשה, מה הוא יהיה אוכל בשר אדם. אז האלמנטים של הסיפור, קודם כל, הכבוד הגדול שכל אחד נתן לשני, זה לא היה סיפור מתוח, או סיפור של עוין, או של התחרות, של, פשוט זה נורמלי בישיבה. זה מאוד נורמלי בישיבה, שראשי ישיבה נתנו גישות שונות, וצריך להסכים עם כל דבר. נקודה שנייה, כמובן, זה כל כך אופייני לרב לכנסין, וכל כך אופייני לרב עמיטל. אם הייתי מספר לכם שאחד אמר X ואחד אמר Y, הייתי יכול לנחש מי אמר מי, מי אמר מה. וכמובן, שוב פעם, להבין שהחיים הם מורכבים, ואין כאן מצבים פשוטים. כן, מצב פשוט הוא פשוט, אבל לפעמים אנחנו נקראים מצבים מורכבים, ויש גישות שונות, ולכבד את הגישה השנייה, גם אם היא לא גישתך, גישתך. יש המון המון שאלות, במיוחד בדור שלכם. רק לפני כמה ימים, ניגשו אליי, דווקא מאוד מעניין, אני לא אספר לכם מה עברתי להם. ניגשו ממני זוג שרוצים להתחתן, שהם מחללי שבת. הם לא דתיים. הגיעו אליי באיזשהו דרך, רוצו שנחתן אותם. ושאלו אותי, מה אתה חושב על כך שאישה תדבר תחת החופה? והם רחוקים לגמרי מכל השאלה הזאת, כי הם לא בשאלה הזאת ספציפית. אבל יש הרבה שיקולים, הם רוצים משהו, אז לכבד, כל שאדם נשאר במצב של שמירת מצוות וקיום מצוות, בצורה דוקה, בצורה, זה הסייפטי במקום. הבעיה קצת בעולם שלנו, בישיבה שלנו, בגישה שלנו, שלפעמים הגרעין הזה נשחק. אנשים עושים פתיחות ומחשבה ואידאות ומושגים, וכן. קודם כל, תעבדו על עבודת השם, על שמירת מצוות. ברגע שזה בסדר, וזה יצוג, וזה סולידי, וזה בלתי מתפשר, זה מעגן, that's an anchor. אז בסדר, קצת פתיחות, לא פתיחות, קצת גישה זו, גישה אחרת, אבל אם המרכז נשחק, וכמובן, הרבה יותר פופולרי לחשוב מה הישיבה חושבת על, ומושגים, וספרים, הרבה יותר קשה לקיים מצוות, ולמנע מייסורים. וזה טעות שמהניסיון שלי הרבה אנשים בקהילה שלנו, בציבור שלנו, במיוחד במוסד שלנו, שהמוסד שלנו מורכב מאיזו אדיקות בלתי מתפשרת ליראת שמיים, עבודת השם, בקיום מצוות, בלי שאלות. רב חסין היה מחמיר אדיר, מחמיר קיצוני. לא היינו שואלים אותו שאלות הלכתיות, כי הוא היה מחמיר כל הזמן, ידענו מה הוא יגיד, מחמיר. המסד שני היה אדם מאוד פתוח, וזה לא סותר. כי ברגע שהעולם הנצחי, האבסולוטי של הקדוש ברוך הוא חזק, אז בסדר, כל שאלה היא שאלה קונטקסטואלית, ומה יגיד, רוב השאלות הבוערות הן שאלות קונטקסטואליות. אבל אם זה בא מתוך איזה מקום שהמרכז שמור ומוגן, אז כבר אפשר להגיע גישה כזו, גישה אחרת. ברגע שהמרכז מתשתש ומדרדר, אז זה לא מצב בריא. אז כדי שנמשיך בכיוון הזה, רציתי רק לתת לכם את הסיפור, מה קורה לאברהם, מי הוא האברהם שלא הצליח, כמובן התשובה הפשוטה היא שאול, שאול נקלע למצב דומה, והוא היסס, והוא נתן למוסר הטבעי שלו להתגבר, ורצון של הקדוש ברוך הוא, נבוא קצת הביטויים האחרים, ואז נעבור עוד איך רב לכנסין טיפל בכל הנושא הזה. אוקיי? שבת שלום.